שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו לספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי ה-18 בנובמבר 2015. איתנו על הקו נמצאים מר יובל ברונשטיין, מנכ"ל החברה, וגברת אירית פילוסוף, סמנכ"ל כספים. לפני שאני מעביר את השיחה למר יובל ברונשטיין, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מעברת כעת למר יובל ברונשטיין. יובל, בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב. שיחת הוועידה של הרבעון השלישי. היא אומרת אחת מהשיחות החשובות שלנו בשנים האחרונות, כי זאת השיחה האחרונה שבה מורן גודר אחראית לנו על הקשרי משקיעים. מורן גודר מתחלף, מצטרפת אלינו עדי מולכו, מורן ממשיך בקבוצה בתפקיד אחר, ואנחנו מאחלים לו פה בהצלחה. אני מקווה שעדי תעשה את העבודה קצת יותר טוב ממורן, אבל אם לא, נסתדר גם עם הרמה של מורן. ועכשיו לתוצאות שלנו. אנחנו בעצם מסיימים רבעון נוסף עם תוצאות מאוד טובות, בעיקר בתחום הנדל"ן. אנחנו נתייחס גם לנושאים האחרים בהמשך. כאשר בתחום הנדל"ן יש לנו גידולים מאוד יפים ב-NOI וב-FFO, גם בקניונים, גם במשרדים, גם בארצות הברית. גם לראשונה יש לנו את ההשפעה של הנכס הראשון בדיור המוגן שלנו, שבעצם מתנהג בדיוק בהתאם לציפיות ובהתאם למה ש... חשבנו מלכתחילה וגם כך דיווחנו. גם כשמסתכלים על סם פרופרטי, גם שם אנחנו רואים עליות, בעיקר בתחום המשרדים, אבל גם בתחום הקניונים, כאשר באמת מנטרים את כל נושא הרחבות, עדיין יש עלייה מסוימת, גם בתחום הקניונים, וכן גם בארצות הברית, על אף ששם זה בא בעיקר מנושא שער החליפין. אני רוצה להתייחס לנושא הקניונים. בחודש האחרון, חודש וחצי האחרונים, לאור ההידרדרות במצב הביטחוני עד לפני כשבועיים, או תחושת חוסר הביטחון שהייתה והאירועים שהיו, היו עוד פעם כתבות כאלה ואחרות על נושא הקניונים והמסחר בכלל. צריך להבין דבר אחד שאני חוזר ואומר אותו, ואני אומר אותו עכשיו שוב, שבעיניי הוא הבסיס הכי משמעותי כאשר צריך לבחון את תחום הקניונים רטרואקטיבית וגם קדימה. זה נושא הצריכה הפרטית במדינת ישראל. תראו, יש גידול בצריכה הפרטית. יש גידול כמעט עקבי מדי רבעון בנתונים שהלמ"ס מפרסמת. לעתים יש איזושהי יציבות ולעתים עלייה, ברוב המקרים עלייה. והנושא של הגידול בצריכה הפרטית הוא בעצם משפיע באופן ישיר על הצריכה בקניונים, וככל שהתהליך הזה יימשך, כך אנחנו נראה את הפדיונות בקניונים עולים. זה נכון שיכולה להיות תקופה כזאת או תקופה אחרת, שאירוע ביטחוני כזה או אירוע ביטחוני אחר, או השפעות אחרות, שישפיעו על הצריכה הפרטית כך, שלפרק זמן מסוים אנחנו נראה איזשהו שינוי מגמה. אבל כל עוד שיעורי החיסכון במדינת ישראל יורדים, ואני אומר לכם, מי שעוקב אחרי זה רואה ששיעורי החיסכון יורדים ברמה בצורה הדרגתית לאורך זמן. ואפילו רק לאחרונה קראתי שבחוק ההסדרים החדש יש חקיקה חדשה שבעצם מפחיתה את התמריצים לחיסכון מעל שכר של 25,000 שקל. הכסף הזה ילך כנראה גם לצריכה. כל התהליך הזה של ירידת שיעורי החיסכון והגידול בצריכה הפרטית הוא מזין היטב את שוק המסחר, וכמובן שכשהוא מזין את שוק המסחר, הוא מזין גם את שוק הקניונים, ואנחנו מאוד מאוד נהנים מזה. זה בעיניי בעצם פקטור מאוד מאוד משמעותי כשבוחנים את השוק הזה, וצריך בעיניי להתעלם מתנודות כאלו או אחרות שהן זמניות, וכל עוד הכיוון הזה הוא הכיוון שהוא מקבל ביטוי בכלכלה הישראלית, אנחנו נראה את שוק הקניונים בסך הכל לכיוון חיובי. כמובן שיש השפעות לוקליות והשפעות מקומיות ותחרות וכולי, אבל אם מסתכלים על השוק בכללותו, המגמות האלה ככל שילוו אותנו, ואני מעריך דרך אגב שהם ילוו אותנו, כי עדיין שיעורי החיסכון בישראל מאוד 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 גבוהים ביחס לעולם, אז אנחנו נראה את השוק הזה הולך וצומח. צריך לזכור פקטור אחד נוסף, שעוד פעם הוא מאוד משמעותי, הוא חריג בעולם המערבי. האוכלוסייה במדינת ישראל גדלה ב-2% לשנה, כ-2% לשנה, לשיעור גידול מאוד מאוד גבוה. זה נכון שחלקו גם בא מהמגזר החרדי, שאולי הוא לא שותף מלא בשוק הקניונים, אבל עדיין יש חלק משמעותי שבא ממגזרים שהם שותפים בשוק הקניונים, ויש לזה השפעה מאוד גדולה, כי הוא 2% לשנה זה כ-160 אלף איש. 160 אלף איש זה שני קניונים סגורים כל שנה, אין בינוי בהיקפים כאלה במדינת ישראל, שמסתכלים קדימה כמעט ואין בכלל, ואני חושב שגם זה פקטור שככל שהוא יימשך, וככל שנראה גידול כזה, אז אנחנו נראה השפעה חיובית על שוק המסחר בכלל, ועל שוק הקניונים בפרט. אנחנו, בקניונים שלנו, אני לא רוצה לחזור על שיחות ועידה קודמות, אבל הייתי מציין אולי שלושה דברים משמעותיים שאנחנו עושים בתחום הזה. אחד זה נושא הדיגיטל, שאנחנו בהחלט משקיעים, לומדים, אוספים נתונים, ואנחנו בונים תשתית לשיווק ולעבודה דיגיטלית הרבה יותר משמעותית בשנים הקרובות. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, ברמה הפיזית, אנחנו התחלנו בשיפוץ בקניון באר שבע. אנחנו מתכוננים לשיפוץ בקניון ירושלים. השיפוצים האלה ילוו אותנו בשנה שנתיים הקרובות. אנחנו, על אף שעוד לא התחלנו בפועל כמעט להוציא כסף בגין השיפוץ, בספרים של החברה כבר הפרשנו כנגד השיפוץ הזה, השיפוצים האלה, כ-25 מיליון שקלים. אנחנו נצטרך להפריש, אני מעריך, לאור ההתקדמות של השיפוצים, אולי סכומים נוספים, אבל הדברים האלה מבחינתנו מאוד מאוד רלוונטיים, משום שאנחנו חווים תחרות בבאר שבע, ורוצים להמשיך ולהוביל את שוק הקניונים עם קניון ירושלים, ולצורך העניין הזה נדרש לגביו שיפוץ. המהלך השלישי שאנחנו עושים, הוא מהלך גדול ולכן אני מציין אותו, זה רשת אורבניקה. רשת אורבניקה למעשה התחילה איתנו, על אף שהחנויות שלנו נפתחות אחרי שהם פתחו כבר חנות בסינמה סיטי בראשון ובאשדוד, משום שאנחנו היינו צריכים לפנות להם שטחים עצומים. הם הולכים לפתוח חנות הכי גדולה בישראל של 4,000 מטר בקניון באר שבע שלנו. לצור זה פינינו להם את כל קומה מינוס אחד, כל קומת מתחת לקרקע שלנו, והעבודות בעיצומן, והחנות אני מקווה שתיפתח ברבעון הראשון של 2016. בנוסף אנחנו בונים שטח נוסף, מוסיפים שטח למעשה למסחר בקניון עזריאלי, גם בקומת הקרקע, קומת הכניסה, בקומה שבה נמצא הסופרסל, שם זה חנות יותר קטנה של כ-1,200 מטר, ואנחנו לא חתמנו, אבל נחתום איתם על עסקה בצפון, זאת תהיה החנות שלהם בצפון, בקניון חיפה שלנו. עוד פעם, חנות מאוד משמעותית, בשטחים יחסית נחותים. חנות מאוד גדולה, היא תהיה בין 3,000 ל-4,000 מטר. אלה שלושת המהלכים הגדולים, שאולי לא חידדתי אותם בעבר, רציתי לחדד בהווה. כמובן זה לצד כל מהלכי הרחבה המשמעותיים שאנחנו מקדמים בוועדות מחוזיות וועדות מקומיות, וחלק כבר מבצעים בפועל בקניונים השונים שלנו ובנכסים השונים שלנו. מדובר על הרחבות בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים. אני אעבור לנקודה הבאה, עוד אני בעצם עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס, לעתים שואלים אותי אז אני אתייחס מראש. הרבה מאוד פעמים שואלים אותנו על השקעות ופתיחה של חנויות חדשות וכולי, ואני תמיד, אני את התשובות כבר נתתי, דיברתי על קניונים חדשים בעיקר, ולעתים בקניונים חלשים אין לנו ברירה אלא באמת להשתתף בהשקעות, מדובר בהיקפים זניחים. בדוח הזה יש לנו למשל, ואמרתי חבר'ה זה מקבל ביטוי בירידה של השווי ההוגן וזה מקבל ביטוי בדוחות הכספיים. בדוח הזה בסעיף הזה יש לנו 5 מיליון שקלים, 3 מיליון מיוחסים למס רכישה בגין קרקע שרכשנו בחולון, כך שהם לא רלוונטיים לזה, 2 מיליון מיוחסים להשקעות שעשינו ביוסטון טקסס ונכסים קיימים בגין אירוע מזג האוויר שהיה לנו שם, כך שבריבון הזה, בסעיף הזה יש לנו 5 מיליון שקלים, הוא לא מיוחס לדברים שלא נוגעים לשאלות שנשאלתי בעבר לגבי השקעות בסוכן. לגבי המשרדים, שוק המשרדים בעיקר בתל אביב מערבית לאיילון ובעיקר בהרצליה חווה תקופה מצוינת. אנחנו כמו שאתם יכולים לראות בסם פרופרטי עם חולון ובלי חולון, אנחנו מציגים תוצאות מצוינות בשוק המשרדים. זו תוצאה של עליית שכר דירה, בעיקר באזריאלי בתל אביב. אין לנו פה מטר פנוי כבר הרבה שנים, אבל כל החלפה מלווה בעליית שכר דירה, לאיך שהיא מתרחשת. אם היו מתרחשים יותר החלפות, הייתם רואים את שכר הדירה עולה בקצב מהיר הרבה יותר. גם בהרצליה אנחנו חווים תקופה טובה בנכס, 70,000 מטר מלאים במלואם, גם שם אין החלפות משמעותיות, אבל כשיש החלפות בדרך כלל יש עלייה בשכר דירה, שני השווקים האלה בתקופה מצוינת. לגבי חולון, שם אנחנו ממשיכים להזכיר קצב טיפ-טיפה פחות מהיר ממה שהיה נהוג ברבעונים הקודמים, אנחנו היינו בקצב של 10,000 לרבעון, אני מעריך שעד סוף השנה ומתחילת הרבעון השלישי אנחנו נשווק בערך 12-13,000 מטר, עד עכשיו שיווקנו כ-6,000 מטר בערך, כולל מה ששיווקנו לאחר הרבעון, יש לנו חוזה גדול לקראת חתימה, כך שאנחנו בקצב טיפ-טיפה יותר נמוך. אני לא חושב שזה מיוחס למשהו, של איזושהי ירידה באטרקטיביות של הנכס, אני מייחס את זה יותר אולי לדברים שהם לא משהו ספציפי. הנכס ממשיך להיות אטרקטיבית, ההתעניינות מאוד גדולה. סך הכל נשאר לנו, אנחנו נגיע עד סוף השנה להערכתי לקרוב ל-90,000 מטר משווקים. בעיניי זה הישג חסר תקדים, ואני חושב שנמשיך ונשווק את הנכס הזה בקצב יפה. ונסיים, אני מקווה שנוכל לסיים את השיווק לקראת סוף 2016, ואם נעשה ככה, אז זה בהרבה מעבר לציפיות שלכם ושלנו. לגבי שיווק שרונה, ברבעון הזה שיווקנו עוד 5,000 מטר, אנחנו מגיעים לאזור של כ-25,000 מטר בשרונה, אנחנו ממשיכים, יש התעניינות אדירה בשרונה, אדירה בשרונה, מתנהלים משאים ומתנים, ואני מקווה שנצליח להתקדם שם בקצב יפה, ככה זה נראה לפחות לעת עתה. לגבי ראשונים, שם הקצב הוא יותר איתי, עד עכשיו שיווקנו כ-8,000 מטר משרדים, ובסך הכל אנחנו רואים התעניינות, אבל היא פחות מחולון ופחות משרונה, אני מדבר על המשרדים, לא על המסחר, אבל גם זה מסביע רצון בעצם לתוכניות העבודה, ובמחירים שקבענו מתחילה. דיור מוגן. דיור מוגן מתחיל, סוף כל סוף יש לזה ביטוי בדוחות הכספיים שלנו. הפרויקט בפלס תל אביב מתנהג בדיוק בעצם לתחזית. אנחנו התחלנו בשיווק של המרכז במודיעין. אנחנו משווקים שם בקצב מאוד יפה, מאוד יפה. אנחנו עומדים בתוכנית העבודה של הבניין, וגם כפי שנהוג בדיור המוגן, מדברים על כך שבעת פתיחת הבניין, ישווקו כ-50% מהדירות. אנחנו בשלב הזה, שלב של הרשמה, אני מדגיש את זה, אבל כנגד פיקדון, נמצאים פה בשיווק של קרוב לרבע מהפרויקט. קרוב לרבע מהפרויקט, 2 ו-9 חודשים מראש, בלי שעשינו פרסום דרך אגב. כמעט ולא עשינו פרסום, דברים יחסית זניחים, כנסים, קצת פרסום, אבל בהיקף מאוד 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 מצומצם. בסך הכל יש התלהבות גדולה מהפרויקט. אני חושב שזה מיוחס גם לעובדה שבאזור הזה צריך דיור מוגן, זה הדבר הכי חשוב. וגם מיוחס, אני חושב, לאדריכלות מאוד מיוחדת שהחלטנו לבצע בפרויקט הספציפי הזה. אנחנו בלהבים מתכוונים להתחיל לשווק בתחילת שנה הבאה. אנחנו מקווים שזה יצליח כמו במודיעין, אבל פה זכות ההוכחה עלינו. וכמו שאמרתי בעבר, אנחנו בהחלט בוחנים גם המשך התרחבות בתחום הזה, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה, אם ביזום או אם ברכישה של נכס קיים. לגבי חו"ל, פה סך הכל כרגע אנחנו חווים תקופה שהיא בניגוד למה שקורה בישראל, בקניונים ובמשרדים, בחו"ל התקופה היא קצת פחות טובה. יוסטון מושפעת מתחום האנרגיה. לא שיש איזה שהן תזוזות, חוץ מתזוזה אחת שעליה דיברתי ברבעון הקודם, אני אתייחס אליה תכף פעם נוספת, אין תזוזות משמעותיות, אבל בכל זאת השוק במקום אחר מהמקום שבו הוא נמצא בחמש שנים האחרונות, ובהיבט הזה אין ירידה בשכר דירה, אין דברים דרמטיים, אבל זה בהחלט לא מה שהיה בעבר. לגבי סוחר ספציפי שדיווחתי עליו ברבעון הקודם, גדול, שבעצם סוחר אצלנו באחד מהמגדל, בעצם בגלריה, סוחר אצלנו קרוב ל-20,000 מטר, הוא עבר בעצם בראשון לנובמבר למגדל חדש שהוא בנה לעצמו ביוסטון. אנחנו הצלחנו להסתכל, אנחנו לקראת חתימה, לא הצלחנו להסיר ממש, אבל בשלבים סופיים של חתימה על בין רבע לשליש מהשטח בשכר דירה שגבוה ב-30% מהשכר דירה שמשלם הסוחר שעזב את הבניין. דרך אגב, הסוחר שלנו זה בנק אמריקאי גדול ומפורסם, אולי הגדול ביותר בארצות הברית או מהגדולים ביותר בארצות הברית, שזה בהחלט בהחלט מבחינתנו עסקה מאוד מאוד חיובית, גם נותנת אינדיקציה מאוד טובה לגבי יכולת ההשכרה והמחיר שם. באותו בניין דרך אגב לאחרונה חידש סוחר נוסף, גם 3,000 מטר נוספים שם במחיר עוד גבוה יותר מהבנק האמריקאי. כך שסך הכל אנחנו חושבים שיש אפסייד בהחלפה הזאת, אבל אין ספק שבטווח הקצר זה יכול לפגוע בנו. לגבי גרנית הכרמל, נתחיל מהחלקים החיוביים, שגם סונול וגם סופרגז התוצאות שלהם הן תוצאות טיפוליות טובות. בסופרגז אנחנו נהנים מאוד מהירידה במחיר של הגז הביתי והגדלת המרווחים. אנחנו פחות נהנים מירידת מחיר המזות והנפט, משום שהאינסנטיב שיש למפעלים לעבור לגז טבעי הולך ופוחת. אנחנו בשוק הזה מקדימים את כולם, אבל אם בעבר ראינו הענות מאוד גדולה של מפעלים לבוא ולהצטרף לנושא הגז הטבעי, הענות הזאת היא פחתה, משום שכרגע האלטרנטיבה של שימוש בנפט ומזות היא אלטרנטיבה שהיא כמעט שווה בערכה הכלכלית האלטרנטיבה של גז טבעי, ולכן במגזר הזה, בסופר גז, אנחנו רואים תוצאות פחות טובות ממה שציפינו, הסך הכל בסופר גז יותר טוב מתוכניות העבודה. זה לגבי סופר גז. לגבי סונול, קודם כל ברמת התוצאות, עוד פעם בסונול, פלח השוק של החברה בשוק התחנות גדל, התוצאות בחנויות הנוחות טובות יותר מהתחזית, בגופים מוסדיים התוצאות קצת פחות טובות, סך הכל התוצאות הן בסדר. יש שתי השפעות שהשפיעו עלינו בסונו לרעה ברבעון הזה. פעם אחת הפסדי מלאי, פעם אחת מרוויחים, פעם מפסידים, אין לזה שום השפעה תזרימית. האנליסטים, מי כמוכם יודעים, בתחום האנרגיה מנטרלים את זה לחלוטין. זה מלאי שנמצא ברשות החברה שאין לו השפעה על התוצאות שלה. זה השפיע בכ-12 מיליון שקלים. וביצענו עוד הפרשה כנגד תובנה ייצוגית שיש בסונול, הפרשה נוספת בסכום של כ-20 מיליון שקלים נוספים. ביצענו ברבעון הזה וזה השפיע לרעה בתוצאות של חברת סונול. מעבר לכל זה, לאור משאים ומתנים שאנחנו מקדמים בהקשר של מכירת סונול, החלטנו לעשות הפחתה במוניטין שיש בסונול, אותו ערך שבעצם קיים היסטורית מאז הרכישה שרכשנו את סונול ב-2006, והפחתנו את המוניטין שמיוחס לסונול בהקשר הזה, כדי להעמיד אותו באזור של העסקאות שלגביהם אנחנו מנהלים משאים ומתנים. זה לגבי סונו. אני רואה בזה אירוע חד פעמי, בטח בנושאים שהם בתוך סונו, על אף שמלאי תמיד ערכו יכול לרדת, אבל גם יכול לעלות. אבל אני מקווה שגם נצליח למכור את סונו בהתאם לציפיות שלנו, ובעצם התאמנו בהיבט הזה את המחיר. מילה אחת לגבי סופרגז. דיווחנו במהלך הרבעון על כך שאנחנו בעצם מקדמים עסקה לגבי סופרגז, ואחרי זה דווח שהמסע ומתן לא הגיע לידי הבשלה. דרך אגב, המחיר שנקבע שם בעסקה הוא היה מגלם לנו רווח הון של קרוב ל-200 מיליון שקל אם היינו מבצעים את העסקה. המחיר העסקה הזאת לא התממשה בגלל ענייני מחיר, אבל אין ספק שבסופרגז ביחס למחיר הספרים, לפחות כרגע מגולם אפסייד מאוד גבוה. סך הכל אני חושב שעברתי על כל הנקודות החשובות לרבעון הזה. אולי לסיכום הייתי אומר עוד פעם, אנחנו מרגישים מאוד מאוד בנוח עם שוק הנדל"ן, עם התחומים שבהם אנחנו פועלים, ומאוד בנוח עם היזמויות שלנו, עם ההרחבות שלנו בקניונים הקיימים, ועם התהליכים המאוד נמרצים שאנחנו עושים לקידום סטטוטורי של הרחבות מאוד משמעותיות בקניונים שלנו. אני מעביר את זכות הדיבור לאירי.
בוקר טוב לכולם. אז בהמשך על הדברים של יובל, אני ככה אתייחס בקצרה למספר סעיפים בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי 2015. אז ברבעון הזה, כמו שאמרתי בעבר, לא ביצענו הערכות שווי, מאחר ואנחנו מבצעים הערכות שווי פעמיים בשנה, בתום הרבעון השני ובתום הרבעון הרביעי. ההפסד מהתאמת שווי הוגן לנדלן להשקעה שאתם רואים בדוחות בסך כ-5 מיליון שקלים, נובע בעיקר, כמו שציינו, מתשלום מיסי מקרקעין על הקרקעות שנרכשו בחולון. שווי נכסי הנדלן להשקעה ונדלן בהקמה עלה מכ-18.8 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-20.1 מיליארד ש"ח נכון ל-30 בספטמבר 2015. מדובר בגידול של כ-1.3 מיליארד ש"ח, שנובע בעיקר מרכישת בית הדיור המוגן פלס בתל אביב, שזה בעצם הרבעון הראשון שהתאחד לתוך הדוחות שלנו, ומהמשך ההשקעה בפרויקטים בבנייה בהתאם לתוכניות. אני מסבה את תשומת לבכם שכל הפרויקטים בהקמה עדיין מוצגים בהתאם לעלות שהושקעה, למעט מרכז העסקים בחולון שלב ב', שמוצג לפי שווי הוגן בניכוי חלק מהרווח היזמי. לאור זאת, טרם נרשמו בדוחות הכספיים כל רווחי היזום הגלומים בפרויקטים. ה-FFO מפעילות הנדלן המניב עלה מכ-195 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד לכ-225 מיליון ש"ח בתקופת הדוח, גידול של כ-15%. עיקר הגידול ב-FFO מיוחס לגידול ב-NOI ולקיטון בהוצאות הריבית. ה-NOI ברבעון עלה בכ-30 מיליון ש"ח, שמהווים גידול של כ-11% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. ה-Same Property NOI הינו בניטרול ה-NOI מקניון עזריאלי רמלה, שנפתח במרץ 2015, מהנכס שרכשנו ביוסטון טקסס בספטמבר 2014, 8 West, ומבית הדיור המוגן פלס שנרכש ביולי 2015. גם בפרמטר זה נרשם גידול של כ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אתם רואים שהקבוצה ממשיכה לשמור על יציבותה הפיננסית, הן ביכולתה הרבה לייצר תזרים מזומנים מתמשך מפעילות שוטפת, והן בהיקף העצום של הנכסים הלא משועבדים של הקבוצה, אשר היקפם עומד נכון למועד הדוח על כ-16.7 מיליארד ש"ח, כ-70% מסך הנכסים של הקבוצה. החוב נטו למאזן הינו כ-24% ויחס ההון העצמי למאזן הינו כ-56%, בדומה לתום שנה קודמת. היקף הנכסים של הקבוצה עלה מ-21.8 מיליארד ש"ח בתחילת השנה לכ-24.3 מיליארד ש"ח בתום תקופת הדוח, גידול של כ-2.5 מיליארד ש"ח. הוצאות המימון של החברה בתקופת הדוח דומות לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-31 מיליון ש"ח, וזאת למרות גידול בהיקף החוב הפיננסי של החברה, שגדל מ-5.3 מיליארד ש"ח בתום הרבעון המקביל לכ-6.7 מיליארד ש"ח בתום הרבעון הנוכחי, וזאת בעקבות הפחתת הריבית שביצענו. בחודש ספטמבר 2015 הנפקנו סדרה נוספת של אגרות חוב ציבוריות במח"מ ארוך יותר של כ-7 שנים, גייסנו כמיליארד ש"ח. אגרות החוב צמודות למדד ונושאות ריבית של 1.64%. סך הנפקות אגרות החוב של החברה שביצענו במהלך כל 9 החודשים מתחילת השנה הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח. בהקשר זה אציין שבנובמבר 2015 העלתה גם חברת מדרוג את דירוג אגרות החוב סדרה א' של החברה לדירוג AA1 אופק יציב. הוצאות המיסים של החברה בתקופת הדוח גדלו בכ-13 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, מ-64 מיליון ש"ח ל-77 מיליון ש"ח. וזאת בעיקר בשל גידול ברווח לפני מס שגדל מ-227 מיליון ש"ח לכ-268 מיליון ש"ח. הרווח הנקי הסתכם הרבעון לכ-102 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-170 מיליון ש"ח אשתקד. הקיטון מיוחס לקיטון מרווחי גרנית הכרמל, כפי שיובל הסביר, בעיקר בשל הפחתת המוניטין שיוחס לסונול בסך כ-80 מיליון ש"ח. ללא השפעת גרנית ניתן היה לראות גידול ברווח הנקי של כ-18% ביחס לרבעון המקביל. ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-13.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ-300 מיליון ש"ח בהשוואה להון המיוחס לבעלי המניות בתום שנה קודמת. הגידול הינו לאחר הפחתת הדיבידנד בסך 320 מיליון ש"ח שחולק במאי 2015. וכעת נעבור לשלב השאלות והתשובות.
תודה. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מאישי ססון מירושלים בוקרז. ישי, בבקשה.
שלום, בוקר טוב. כמה דברים ברשותכם. הדבר הראשון שהייתי מבקש לדעת, זה אם אתם יכולים קצת לתת יותר נתונים לגבי הנושא של הפדיונות בקניונים, במיוחד ברבעון השלישי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זה דבר אחד. ודבר שני, אם יש איזושהי אפשרות מצדכם להתייחס גם לחלק של הפדיונות מהלבשה והנעלה בקניונים מסך כל הפדיון. כי השאלה עצמה נובעת מהעובדה שמתייחסת למה שיובל קודם לכן דיבר על הנושא הזה של הצמיחה לאורך השנים האחרונות, ובאמת הייתה צמיחה, אבל כשמסתכלים על הנתונים של שנת 2015 של הלבשה והנעלה שפרסמו על המס, והיו גם נתונים שפורסמו השבוע הזה, הנתונים נראים הרבה הרבה פחות טובים. זאת אומרת, גם Q3 הנוכחי מול Q3 קודם יש ירידה בהלבשה והנהלה, ואני מתכוון לצריכה של הלבשה והנהלה, וגם לגבי המחצית הראשונה, שזה קצת מעלה איזה שהם סימנים שנראים קצת פחות טוב.
אוקיי. קודם כל, ברמת הפדיונות, יש לנו עלייה גם בתשעה חודשים, גם בשלושה חודשים. כשמסתכלים על הסך הכל, זה מדובר במספר דו-ספרתי, אבל כשמנטרלים את הרחבות ומסתכלים רק סם פרופרטי אמיתי אמיתי, מדובר באחוזים בודדים, בין 3-4%, גם בתשעה חודשים, גם בשלושה חודשים של הקיץ. כאשר בקיץ, יולי-אוגוסט היו מצוינים, ספטמבר היו פחות ימי מסחר, היה פחות טוב. אוקטובר דרך אגב היה חודש הרבה פחות טוב, נובמבר חזר וממש החזיר חלק מאוקטובר ונראה עד עכשיו בהחלט חודש טוב. אז זה קודם כל ברמת הפדיונות. ברמת ההלבשה והנהלה, הלבשה והנהלה אצלנו, לא יודע לתת נתון מדויק, אבל אני מעריך שזה בין 40-50% מסך הכל הפדיונות בקניונים שלנו. המגמה שאני ייחסתי לכלל הקניונים, אני מייחס גם להלבשה והנהלה. אני לא רואה שונות משמעותית אם בכלל לגבי הלבשה והנהלה ביחס לסגמנטים האחרים בקניונים אצלנו.
אני חייב להגיד אבל יובל, אתה יודע, זה קצת לא מסתדר, כי הנתונים של המס מפרסמים, איפשהו משהו פה לא מסתדר בפאזל הזה. כי הם פרסמו השבוע נתונים, כשאתה מסתכל על נתונים מנוקי העונתיות, Q3 מול Q3, הלבשה והנהלה, יש ירידה של 2.3%. אז סליחה, יותר מזה, סליחה, Q3 מול Q3 יש ירידה של 5.6%, שזאת ירידה משמעותית. ואצלכם זה פשוט לא נראה, וגם בחצי הראשון של השנה, יש ירידה, יש גם ירידה לא מבוטלת. אוקיי. טוב, עכשיו עוד משהו, אם אפשר בבקשה. דיברת מקודם לכן על הקטע הזה של של ההשקעה, של הקאפקס שאתם משקיעים בנכסים קיימים. אני לא מדבר על מה שקרה ברבעון הזה שדיברתם על זה באופן מפורט. אבל כשאני מסתכל בדוחות ואני רוצה לדעת על קאפקס שהושקע בנכס קיים, של שיפוצים שהושקעו בנכס קיים, ואני לא מדבר על נכסים חדשים שבנו. ישנה איזושהי אפשרות לדעת את זה? זאת אומרת, נגיד, מקומות שביצעתם שיפוץ בנכס, וזה נגיד חלף למשל, נושא של הורדת שכר דירה. יש אפשרות לדעת את זה שחור על גבי לבן? כי בדוח התזרים מזומנים, הכל שם מתערבב.
שני דברים. קודם כל, אני חוזר רגע למה שאמרת, לעניין הפדיונות, אני חוזר שוב. אנחנו לא רואים הבדל בין מגמת העלייה בפדיונות בכלל הקניונים, בסך הכל, לעומת המגמה בהבשה והנהלה, נקודה, תוך כדי השיחה, בשביל לבדוק את עצמי, פתחתי פה לראות עוד פעם את הנתונים. אז זה קודם כל, זה אחד משמעי. עכשיו, לעניין ההשקעות בנכסים שאתה מתייחס אליהן, כמו שאמרתי, ואמרתי מראש הפעם, כי ידעתי שזה כל פעם נשאל מחדש, ההשקעות הייתי מחלק את זה לשלוש. יש השקעות בהקמה של נכסים. אתם יודעים את הפרויקטים שלנו. יש השקעות בשיפוץ של נכסים. יחסתי לזה בשיחה. אנחנו עושים שני מהלכים משמעותיים שיקרו בשנתיים הקרובות, אחד בבאר שבע ואחד בירושלים. זה שני מהלכים משמעותיים. מעבר לזה כל השאר, אני אומר עוד פעם, הוא זניח, הוא לא משמעותי, הוא מתייחס בעיקר לקניונים בפתיחה ולקניונים חלשים. אתה יכול לראות ביטוי לזה בירידת שווי הוגן, יש לזה סעיף בתוך הכספי שלנו. במקרה של הריבון הזה אמרתי איך זה קיבל ביטוי, למעשה זה לא קיבל ביטוי כי הירידה היא בגין דברים אחרים, ולכן התקנתי על זה מראש, כי נשאלתי על זה ברבעון הקודם, ובמקרה הזה אני נותן לזה ביטוי מלא.
אוקיי, בסדר, 100%, טוב, תודה.
תודה. שאלה הבאה, משי עזר מחברת IBI. שי, בבקשה.
היי, צהריים טובים, ברכות על התוצאות. אישי קצת דיבר, אז אני אקצר טיפה יותר נקודתי. הרבה שנים שומעים חלק מקבוצות באמת הלבשה והנהלה, פוקס, קסטרו, גולף, ככה מקטרים, השכר דירה לא רק עליכם, אני שם על כולם, מקטרים, אבל לא כך התרגשתי, כי בזמן הזה השכר דירה עלה, והם היו פתחו עוד מלא חנויות בזמן שהם כל הזמן מקטרים. אבל עכשיו היה איזושהי הודעה באמת של פוקס, שהוא דווקא סוגר סניפים, וגולף עם בלוברד, שהם גם סוגרים, אז השאלה אם יש איזה שהם, אתם מרגישים איזושהי מגמה, אם אתם חושבים שיסגרו אצלכם, אצל אחרים, זאת אומרת, אם יש איזו מגמה, עכשיו שיצרפו אליהם אולי עוד, או ש... זאת אומרת, איך אתה רואה את ההודעה הזאת בעצם של, של הקבוצת פוקס?
קודם כל, עובדתית, הדברים באמת נאמרו. בפועל, אני חושב שבאמת קבוצת פוקס, אם היא תתרחב, היא תתרחב בצורה איטית יותר, ככה גם אנחנו מקבלים את הרושם. לפחות לגבי השנה הקרובה. התפוסות שלנו הן תפוסות גבוהות, אז אני לא רואה איזושהי השפעה מיידית של הנושא הזה. אין ספק שהוא לקח על עצמו לא מעט רשתות חדשות, ואני חושב שהוא בונה תשתית מדהימה לעתיד, אבל בכל זאת, ההתרחבות האדירה הזאת היא בסופו של דבר על כתפיים, שהן יחסית לא מאוד מאוד רחבות, אז זה תהליך. ובתהליך הזה הוא באמת צריך לעשות את זה בצורה יותר הדרגתית. אני לא רואה השפעה ישירה של הדבר הזה עלינו. לגבי גולף, בלוברד זה דבר מאוד ישן. גולף כשלעצמה עושה איזשהו שינוי כזה או אחר. אני בסך הכל רואה את זה כמשהו... אני לא רואה לזה משמעות גדולה. אני חוזר ואומר. דבר שאני, שהוא מקבל ביטוי מדי יום דרך אגב, אולי אפילו, אני אגיד מילה לגבי הדבר הזה, רשתות זרות באות יותר ויותר לישראל. אני יכול לבשר לכם, אני לא יודע אם אני יכול להגיד, אני אתמיד את זה גם היה בעיתונות, רשת סטרדיבריוס, זו עוד רשת ספרדית, הולכת להגיע לישראל, וכנראה עוד פעם, נפתח את החנות הראשונה, השנייה ואולי גם השלישית בקניוני עזריאל. וזה רשת עוד פעם משמעותית ולא קטנה. רשתות זרות פשוט צריך למצוא להם את השטח. הפינוי של המשביר דרך אגב במרכז עזריאלי מייצר לנו על, באמת האפשרות גם במרכז עזריאל, בקניון עזריאלי, להכניס עכשיו דברים חדשים וככה נעשה. ברגע שמתפנה שטח, באות רשתות חדשות לישראל. זאת רשת אחת, רשת נוספת, אני עוד קצת יותר קטנות, אני לא אנקוב בשמה כי לא ראיתי לזה ביטוי בעיתונות, עוד רשת שהולכת לפתוח בישראל עוד פעם, לאור העובדה שהצלחנו לפנות מקום בקניון עזריאל. אז אני לא רואה משמעות גדולה לדברים שהזכרת, אני לא שמח על כך, בהחלט שלא שמח, אבל מצד שני אני רואה את הרשתות הזרות שרוצות להגיע יותר ויותר לישראל, המגבלת השטח היא המגבלה האפקטיבית האמיתית.
אוקיי, בסדר, אחלה, תודה.
תודה, שאלה הבאה מעומר וונש, ממגדל. עומר, בבקשה.
שלום וברכות על התוצאות, ברכות למורן על הקידום ולעדי שתחליף אותו שיהיה בהצלחה. יובל, רציתי להתייחס לנושא של גיל הזהב. ההיוון שם הוא שבמצגת זה 9-9-25. אתה יכול להסביר את זה טיפה? צריך לסתור אותה מהנכס עם המון מוניטין. זה דבר אחד, דבר שני, מה מאבנים שם בעצם? את התחזית תמותה או מה... הרי התזרים השוטף הוא לא, הוא בחילוף דיירים.
אני רגע אתייחס. קודם כל, כל נושא שיעורי ההיוון, בלי קשר לדיור המוגן, בעיניי עדיין, אמרתי את זה בעבר לא מעט פעמים, המרווח בישראל בין עלות המימון לבין התשואות הנכסים מהסוג שיש לנו, הוא בהחלט מרווח נדיב גדול וחריג ביחס לעולם המערבי ומדינות אחרות. זה קודם כל, זה מייצר בעיניי כרית ביטחון אדירה לעתיד, גם אם וכאשר הריביות הארוכות יעלו. לגבי הדיור המוגן, אנחנו רכשנו את זה רק עכשיו, אנחנו לומדים את הנכס, בסך הכל עבר רבעון אחד. אנחנו בתהליכי למידה. שיעור ההיוון הזה הוא יחסית גבוה באמת ביחס לרשתות האחרות שמפרסמות עסקאות כאלה ואחרות, או מסתמות שמאויות אפילו של נכסים. ואנחנו, את מה שיש לנו להגיד בהקשר של הנכס הזה, שיעור ההיוון שלו, אנחנו נדחה אולי לסוף השנה אחרי שנלמד יותר לעומק. גם את כל מה שקורה בתוך הנכס. סך הכל, כמו שאמרתי, נראה מאוד חיובי, וממש בהתאם לציפיות שלנו, וזה בהחלט נכס מוביל, כפי שחשבנו מלכתחילה.
בסדר גמור.
תודה. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אסף את שאלותיכם. שאלה נוספת מעומר וונש ממגדל. עומר, בבקשה.
הערה, רציתי להוסיף הערה לגבי בלוברד. כשאני בדקתי, אז לא ראיתי שיש להם חנות בכלל אצלכם בקניונים. ראיתי שהם די מסביב ויש במתחרים שניים.
חנות האחרונה.
זה לא בקניונים.
לדעתי, אני לא יודע להגיד את זה בשלוף, כי אני באמת לא שולט בכל חנות בכל קניון. אבל החנות האחרונה שזכורה לי שהייתה לבלובר בקבוצת עזריאלי הייתה בקניון מודיעין, שילמה שכר דירה של כ-300 שקל.
אתה כן זוכר, יובל.
נכנס במקומה סוחר מאוד אטרקטיבי, מק, חנות של איפור, ומשלם שכר דירה גבוה בערך ב-30%. כך שגם זה עבורנו היה, לפחות במקרה הזה, אפסייד, ואני אומר לכם, סך הכל באמת המצב של בקניונים, מסתכלים על התמונה הכוללת, הוא מאוד חיובי.
בהקשר הזה, ריבוע, הסניפים של ריבוע, של אלון, מגה,
כן, לנו יש שני סניפים, ברשימת הסניפים הבעייתיים, לנו יש שני סניפים. סניף אחד הוזכר בקריית אתא, הוזכר ליהנות ביטן. סניף שני באור יהודה, לא הוזכר עדיין. הוא היה בחבילת ההזכרות של רמי לוי. העסקה עם רמי לוי, בעצם, לא שאנחנו ניהלנו אותה, אבל היא לא יצאה לפועל לפני כמספר שבועות, יודעו על זה. כרגע אנחנו בעצם משנסים אותניים ועושים מאמצים להזכיר את זה לגורם אחר. יש מסע ומתן, אני מקווה שהוא יגיע לידי מיצוי. סך הכל שולי ביותר מבחינתנו, אין לזה משמעות גדולה.
תודה.
בבקשה.
תודה, אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר יובל ברונשטיין לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן לשמוע את הקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-938 החל מבעוד כשעתיים. מר ברונשטיין, בבקשה.
אוקיי, קודם כל תודה על ההקשבה. תראו, אנחנו, ואולי זה, בשיחה הזאת לא התייחסתי לזה כי בעבר התייחסנו, אבל אנחנו באמת בתנופה אדירה. אנחנו בבנייה מסיבית, בפרויקטים אדירים, בעיניי בתקופה מצוינת לשיווק אותם פרויקטים, גם בתל אביב, גם בראשונים, גם בחולון, גם במקומות אחרים, גם דיור מוגן, אין לזה אח ורע, כל הדברים האלה, חלקם מקבלים ביטוי עד בדוחות שלנו, חלקם יקבלו ביטוי בשנים הקרובות, ואני חושב שזה באמת מהלך עצום שאנחנו עושים שניתן את תנובותיו בעתיד. בנוסף, בכל מה שנוגע לנכסים הקיימים, אז התייחסתי לשוק הקניונים ואיך אני רואה אותו. שוק המשרדים אני אומר את זה כבר מספר שנים, אבל זה פשוט מקבל ביטוי במספרים. בשנים האלה מקבל ביטוי של תוצאות מאוד טובות, ובדיור המוגן, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים ומגדילים את נפח הפעילות, ואני מניח שכך גם יהיה בהמשך. תודה רבה.
תודה, וזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת עזריאלי. תודה על השתתפותכם, והמשך יום נעים.